חודש טוב לכולם. למה באים נגעים לעולם? בדרך כלל שנשאלת שאלה כזאת, מיד בא לך לרדם, או רבי עקיבא שדיבר על הצרעת ועל הנגעים וביקשו להתנמנם, ואז פתח ואמר. אז אנחנו נשתדל לעסוק יותר בתחומים הספרותיים של הצרעת, ומהגננת חנה דרך המורה רבקה ועד הרמב״ם נתלית מחלת הצרעת כנגע שהוא תוצאה ישירה מסטייה רוחנית, חברתית, ובדרך כלל אנו נוטים לייחס את סיבת הצרעת לעונש על לשון הרע. וכפי שאתם יכולים לראות במקור הראשון, כפי שהגדיר הרמב״ם, במורה נבוכים, והעיקר המוסכם עליו שהוא עונש על לשון הרע. אבל כאשר אנחנו ממשיכים לעיין במשנת חז"ל, אנו רואים שהרשימה הולכת ומתארכת. אם במקור 2 בספרה מוספת גסות הרוח, וכאן מוזכר עוזיהו מלך יהודה, אנחנו נתייחס אליו בהמשך, ומשני חטאים עובר את הרשימה לשלושה ולשבעה, כפי שיש לכם במקור השלישי. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יוחנן, על שבעה דברים נגעים באים. בויקרא רבה כבר יש לנו 10 דברים שבעת ים נגעים באים לעולם, וכאן הרשימה היא על עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים וכולי. והרשימה הארוכה נמצאת בתנחומה, נמצאת גם במה שנקרא במדבר הבא, רשימה של 11 או 12 סיבות מדוע הנגע בא לעולם, ואנחנו נעיין דווקא ברשימה הזו. מקור 5. ילמדנו רבנו על כמה דברים הצרעת באה. כך שנו רבותינו, על 11 דברים הנגעים באים. והנה באה הרשימה, על עבודה זרה, ועל ברכת השם, ועל גילוי עריות, ועל הגנבות, ועל לשון הרע, ועל עדות שקר, ועל הדיין המקלקל את הדין, ועל שבועת שווא, ועל הנכנס בתחום שאינו שלו, ועל החושב מחשבות של שקר, ועל המשלח מדנים בין אחים, ויש אומרים אף על עין רעה. יש רשימה ארוכה, ואם אנחנו עכשיו נגלגל בראשנו את אותם אנשים שלקו בפועל בצרת, המקרא מספר לנו עליהם שהם לקו בפועל בצרת. הנה הרשימה נמצאת במקור 6, אם זה פרעו, כפי שמתואר בבראשית י"ב, משה רבנו, מרים, נעמן שר צבא ארם, גחזי, לפי חז"ל שזיהו את ארבעת מצורי שער שומרון כגחזי ובניו, כהמשך הסיפור, אנחנו נאמץ את הקריאה הזאת בהמשך, עוזיהו מלך יהודה כפי שראינו, ואפשר להוסיף את יואב בן צרויה שעליו מקבל את הקללה הזאת, יחולו על ראש יואב ועל כל בית אבי ועל יקרת מבית יואב זב ומצורע ומחזיק בפלך ונופל בחרב וחסר לחם. אז הנה יש לנו פה רשימה ארוכה, ואם אנחנו מנסים לחפש ולאתר מכנה משותף לכל השמות הללו, האם נוכל להגיד חץ ספציפי מקשר את כל אלו שהתנ"ך מספר עליהם שלקו בפועל בצרעת? והאתגר של השיעור הזה הוא באמת לאתר את המכנה המשותף הזה, ומתוכו לסרטט איזשהו מסלול חינוכי שמי שלוקה בצרעת עובר אותו עד שהוא שב אל תוככי החברה. זה תהליך חינוכי שבעצם גורם לאדם לחשוב על על החטא שהוא עשה, ויש פה תהליך חינוכי ארוך. אז אנחנו, כפי שראיתם ש הדגשתי את הנכנס בתחום לא, אנחנו ננסה להלך אחר מכנה משותף הזה, והמדרש בבראשית רבה מנה את הסיבה הזאת, צירף אותה למקרה של עוזיהו. אם ראינו קודם שהמקרה של עוזיהו יוחס דווקא לגסות רוח, המדרש במדבר רבה ייחס אותה דווקא להנהגותו של המלך עוזיהו בצרת, ואני רוצה שקיבלתם תנכים, אז תצטרכו אותם בשיעור הזה. אני רוצה לפתוח בדברי הימים ב' בפרק כ"ו. אנחנו נתחיל לקרוא בפסוק ט"ז. דברי הימים ב' פרק כ"ו, זה סיפור ההצטרעותו של עוזיהו מלך יהודה. וכחזקתו גבה ליבו עד להשחית, וימעל בה השם אלוהיו, ויבוא אליך לשם להקטיר על מזבח הקטורת. ויבוא אחריו עזריהו הכהן, ואימו כהנים להשם 80 בני חיל. אני בפסוק י"ח. ויעמדו על עוזיהו המלך, ויאמרו לו, לא לך עוזיהו להקטיר להשם, כי לכהנים בני אהרון המקודשים להקטיר. צא מן המקדש, כי מעלת, ולא לך לכבוד מהשם אלוקים. ויזעף עוזיהו, ובידו מקטרת להקטיר, ובזעפו עם הכהנים, והצרעת זרחה ומצחו, לפני הכהנים בבית השם, מעל למזבח הקטורת. ויפן אליו עזריהו כהן הראש וכל הכהנים, והנה הוא מצורע במצחו, ויבהילו משם, וגם הוא נדחף לצאת, כי נגעו השם. ויהי עוזיהו המלך מצורע עד יום מותו, וישב בבית החופשית מצורע, כי נגזר מבית השם, ויותם בנו על בית המלך, שופט את עם הארץ. הפרק מתחיל לתאר את עוצמתו הצבאית של עוזיהו, את עוצמתו השיפוטית, את כוח חינוכו של העם, וכחזקתו גבה ליבו. על כך אנו מוצאים במדרש פתרון תורה. מדרש פתרון תורה הוא מדרש מיוחס לחכם בבלי שחי במאות התשיעית או העשירית, משהו כזה בבבל. אורבך הדיר את המדרש הזה, ובמקור שבע הנה הצעת הקריאה מה חשב לעצמו עוזיהו המלך. על הפסוק לב חורש מחשבות אבן במשלי, זה עוזיה שביקש לבוז כהונה גדולה, וגבה את ליבו, ואמר שלושה כתרים נתן השם בישראל, כתר תורה, כתר מלכות וכתר כהונה, ושניים מהם יש לי, כתר תורה וכתר מלכות. גם כתר כהונה אעשה לי, כדי שיהיה לי אלו שלושה. זאת אומרת, עוזיהו מבקש להיכנס בתחום לולו, ולא סתם בתחום לולו, כי הקטורת אנחנו יודעים מה היא מסמלת, והכהן הגדול נכנס באותה קטורת לפני ולפנים יום אחד בשנה, ואם אני רוצה להגדיר את עצמי ככהן, אז אני אקטיר קטורת. נכנס עוזיהו בתחום לולו, נכנס ברחוב שיש שם בכניסה שלט הכניסה אסורה, ונשלל רישיונו. הוא לא מוצא רק מהמקדש, הוא מוצא משלושת המחנות, ויושב בבית החופשית, ויותם בנו מנהל את ה... ממלכה. אז בוודאי שניתן באופן די סביר לתלות את הנכנס בתחום לולו כסיבה שבעתיה עוזיהו לקה בצרעת. אבל מה קורה עם שאר המקרים? אז אנחנו נתחיל לעיין במקרה של מצרף מספר מקרי צרעת ביחד, וזה במלכים ב' בפרק ה' ו' וז', שאנחנו מדברים שם על נעמן שר צבא מלך ארם, ועל, אם אני אקח את הקריאה של חז"ל, גחזי ושלושת בניו, כפי שמתואר בהמשך. אז בואו ננסה לבחון האם ניתן לתלות את הצרעת של נעמן שר צבא מלך ארם בסוגיה של כניסה בתחום לא לו. אדם שנכנס בתחומים שאינם שייכים לו. אם אנחנו מעיינים בפסוק המצג שפותח את הפרק הזה, כן, מלכים ב' פרק ה'. הפסוק הזה מתאר את נעמן בשלושה תארים משמעותיים חשובים, ונעמן שר צבא מלך ארם, היה איש גדול לפני אדוניו, ונשוא פנים, כיוון נתן השם תשועה לארם, לארם, והאיש היה גיבור חיל מצורע. זאת אומרת, לכאורה, יש פה איזו נפילה. לא היינו מצפים שאיש משמעותי כזה פלטום ילקה בצרעת. ומה הסיבה לצרעתו של נאמן. אני רוצה לקרוא את הפרק ולהציף מתוך הפרק סוגיה של כפיפויות ותחומים שעולים מתוך הכתוב. בפרק הזה מספר גורמים, אבל אפשר להבין את זה כבר מפסוק המצג אותו קראנו. נאמן איננו שר צבא ארם, אלא שר צבא מלך ארם. וכאשר אנחנו משוחחים על כפיפויות, אז כבר בפסוק השלישי יש לנו נערה קטנה שנשבית, ותאמר אל גבירתה, אכלה אדוני לפני הנביא אשר בשומרון. זאת אומרת, אותה נערה יודעת את מקומה, היא נערה קטנה, ויש לה גברת ויש לה אדון. והיא מציעה לפנות לנביא אשר בשומרון. אותו נאמן שר צבא מלך ארם, ויבוא ויגד לאדוניו. הפסוק הזה מדגיש שהוא אדון של האדון של אותה נערה, כי כך דיברה הנערה מארץ ישראל. ההצעה של הנערה הייתה לדבר עם הנביא. אבל תשימו לב מה קורה כאן בשאלת הכפיפויות. פסוק ה', ויאמר מלך ארם, לך בו ואשלך ספר אל מלך ישראל, וילך ויקח בידו 10 כרכי כסף, ו-6,000 זהב, ו-10 חליפות בגדים, ויבא הספר אל מלך ישראל למור, ואתה כבוא הספר הזה אליך, הנה שלחתי אליך את נאמן עבדי, ואספתו מצרעתו. ויהי כקרום מלך ישראל את הספר ויקרא בגדיו, ויאמר האלוהים אני להמית ולחיות, כי זה שולח אליי לאסוף איש מצרעתו, כי אחדעונה וראו כי מתענהו לי. ויהי כשמוע אל ישי שאלוהים כי קרא מלך ישראל את בגדיו, וישלח אל המלך למור, למה קראת בגדיך? יבונה אליי וידע כי יש נביא בישראל. אז הנה יש לנו פה סוגיה של כפיפויות וסוגיה של תחומים, תחומי אחריות. אבל מסתתרת פה לא רק עניינה של האחריות או תחום האחריות, אלא גם השפה שלפיה פועל כל אחד מן הגיבורים והאחראים. למלכים יש שפה דיפלומטית, כך ותן. ותשימו לב, כאשר אני רוצה משהו מהמלך, נקודת המוצא שלי, שהמלך שולט בכל, הוא יגיד לאותו נביא, יצווה עליו לעשות אברקדברה, ולרפות את השר צבאו מצרעתו. אבל כאשר אנחנו מגיעים לתוך ארץ ישראל, פתאום בא אלישע ואומר, יבונה וידע כי יש נביא בישראל. יש תחומי העשייה של הנביא. עכשיו, מה הם תחומי השיח שהנביא פועל על פיהם? לא לקיחת כסף. יש לו תפקידים אחרים. ואנחנו נשים לב עוד לרשימת הכפיפויות בהמשך הפרק. תשימו לב מה האינטראקציה שנוצרת בין נאמן לבין אלישע. כאשר הוא כבר מגיע, הוא מגיע עם עבדיו, גם לו יש עבדים. והעבדים האלו פונים אליו, ויגשו פסוק י' ג', ויגשו עבדיו וידברו אליו ואמרו, אבי, דבר גדול הנביא דיבר אליך, הלא תעשה. ואף כי אמר אליך, רחץ ותר. וירד ויתבול בירדן 7 פעמים כדבר איש האלוהים, וישוב בשרו כבשר נער קטון ויתר. פתאום אותו נאמן שר צבא מלך ארם, ביחס לאלישע הופך להיות נער קטון. זאת אומרת, הסיפור התחיל עם נערה קטנה שמוליכה אותו לשם, ופתאום הוא עצמו הופך להיות ביחס לנביא כנער קטון. וישוב אל איש האלוהים, פה פתאום הנביא משתנה שמו, והוא איננו נביא אלא איש האלוהים. כי גם מעל הנביא יש מישהו מעליו בכפיפויות ובסמכויות. והנה השפה. וישוב אלישע אלוהים הוא בכל מחנהו, ויבוא ויעמוד לפניו, ויאמר הננה ידעתי כי אין אלוהים בכל הארץ, כי אם בישראל. הוא לא אומר הננה ידעתי כי יש נביא. ואתה כך נברכה מאת עבדך. ויאמר חי השם אשר עמדתי לפניו אם אקח, ויפצר בו לקחת וימאן. ויאמר נעמן, ולא יותנה לעבדך. תשימו לב, הוא הפך להיות נער קטן, ומהרגע הזה הוא עבדו של הנביא. מסע צמד פרדים אדמה, כי לא יעשה עוד עבדך עולה וזבח לאלוהים אחרים כי אם להשם. לדבר הזה יסלח השם, לעבדך בבוא אדוני בית רימון. אז מי זה אדוני הזה פה? מלך הרם. זאת אומרת, נאמן נמצא בין שני אדונים, והוא צריך להתנהל בתוך המערכת הזו. ניסיון הכך ותן שלו נכשל, כי אלישע לא מדבר בשפה של כך ותן. זו שפה של מלכים, זה בתחום שלהם. מי שחורג מן התחום הזה, הוא למעשה נכנס בתחום לא ולוקה בצרת. ואולי כך ניתן להסביר את פסוק המצג. נאמן ניצח מלחמות, הוא נשוא פנים, הוא איש גיבור חיל, הוא ראש מערכת, המערכת הצבאית, וזה עולה לו לראש. והוא ננסה להיכנס לתחום לא, ואז מלך ארם מעמידו במקומו, והצרת מעמידה אותו במקומו. ואז בא גחזי. וגחזי, גם הוא, דרך אגב, גם לגחזי הוא נער אלישע, וגם לגחזי הזה יש נערים. זאת אומרת, הכל פרק הזה יש פה סמכויות, אוטוריטות שונות של כפיפויות ותחומים. כן? ותשימו לב מה קורה. פסוק י"ט. ויאמר לו לך לשלום, וילך מאיתו כברת ארץ, ויאמר גחזי איש האלוהים, ויאמר גחזי, כן, נער אלישע, הנה חסך אדוני את נאמן הרמי הזה, מקחת מידו את אשר הביא, כן, ואז מה אני? אם קרצתי אחריו ולקחתי מאיתו מאומה. וירדוף גחזי אחרי נאמן, ויראה נאמן רץ אחריו, ויפול מעל הרכבה, ויאמר שלום, שלום, אדוני שלחני למור, הנה הגיעו שני נערים, תננה להם כיכר כסף ושתי חליפות בגדים. ואמרה, הואל, קח כיכריים. בסדר? ואז הוא נותן וייתן, אל מי הוא נותן לשני נעריו, ויבוא אל האופל ויקח מידם. והוא בא ויעמוד אל אדוניו, ויאמר אליו אלישע, מאין גחזי? ויאמר לו, לך עבדך אנה ואנה. ואומר אליו, לא ליבי עליך כאשר הפך איש מעל מרכבתו לקראתך, עת לקחת את הכסף ולקחת בגדים וזיתים מוחרמים וצאן ובקר ועבדים ושפחות, וצרת נאמן תדבק בך וזרעך לעולם, ויצא מלפניו מצורע כשלג. אז אני חושב שבהחלט אפשר להבין את כל השיח בפרק הזה, שהצרת עומדת במרכזו, כשיח של תחומים והגדרת דרכי פעולה. אם המלך הוא פועל בדרך של כך ותן, הנביא תפקידו לקדש שם שמיים, ובקידוש שם שמיים לא נכנסת אגורה בתוך השיקול הזה. ואם תראו שבמקור 8 יש לנו פה שיח על חילול שמיים ועל המחלל שם שמיים, זה גחזי שרץ אחר נאמן ליטול ממנו ממון, שנאמר וירדוף גחזי אחרי נאמן. אלישע קידש שמו של הקדוש ברוך הוא, שלא רצה ליטול מנאמן כלום. וגחזי רדף אחריו ונשבע לו לשקר ששלח אצלו שישלח לו ממון. נמצא זה מחלל שם שמיים. אז הנה השפה היא שפה של מחלל שם שמיים. אותו גחזי ושלושת בניו, לפי מסורת חז"ל, יוצאים החוצה, ופתאום ישנה מלחמה, ואיש האלוהים מנבא נבואה שהיא נראית בלתי סבירה בעליל. ודווקא בזכות התהליך שעוברים גחזי ובניו, פתאום השפה שלהם משתנה לשפה של קידוש שם שמיים ודאגה לחברה, והשיח הזה ביניהם, כאשר הם מתחילים לקחת דברים מהגדוד, ופתאום הם יורד להם האסימון. רגע, למה אנחנו פה בחוץ למחנה? ואומרים, לא כן אנחנו עושים היום הזה. יום בשורה הוא, ואנחנו מחשים וחיכינו הדור הבוקר, ומצאנו אבון, ואתה לכו ונבוא ונגיד בית המלך. ויהי כדבר איש האלוהים אל המלך למור, שעתיים שעורים בשקל ושעה סולת בשקל, יהיה כעת מחר בשער שומרון. וכל מי שאמר, זה לא ייתכן, הנה השם עושה ערובות בשמיים, היה כדבר הזה, פתאום הם באים ומקדשים שם שמיים, ורב צדוק מלובלין טען, שהנה, כך הם זכו לחזור אל החברה. בשעה שהם עברו משפה של כך ותן, לשפה של קידוש שם שמיים, אז הנה יש לנו פה גם הסיפור הזה של ההמשך, סיפור של סמכויות תחומי אחריות, הערה אחת קטנה, ייתכן מאוד שגם הדבר הזה מתבטא לגבי נאמן עצמו. כי נאמן עצמו, יש שיח של לוחמה, יש אמנות לוחמה. והבן אדם הזה מחפש במלחמה הזאת נערה קטנה שתהיה משרתת לאשתו. זה לא תחום אחריותו של מצבי. חרגת מסמכותך, נכנסת בתחום לא לך, גם במערכת שלך, שאתה אמון עליה, מופקד עליה, תצטרע. ואותה נערה שבגללה, כביכול, החריגה הזאת גרמה לו להצטרע, היא זו שמאפשרת לו אחר כך להבין את העניין הזה ולחזור לתוככי החברה. עכשיו, מתוך כך אנחנו נגיע לסיפורה של מרים, שקולמוסים רבים באמת ניסו להבין את הסיפור התמוע הזה שנמצא במדבר י"ב, תפתחו שם, אנחנו נהיה עכשיו בדקות הקרובות בחומש במדבר. בסדר גמור, היה כפוץ אמר שב-11:30 תגיד לכם בשלב הזה, עכשיו 11:31. הסיפור באמת תמוע, הוא מעלה שאלות רבות. בוא נקרא אותו, ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה חושית לקח. ויאמרו, הרק אך במשה דיבר השם, הלא גם בנו דיבר, וישמע השם, ויש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, ויאמר השם פתאום אל משה ואל אהרון ואל מרים, צלו שלושתכם אל אוהל מועד, ויצאו שלושתם. וירד השם בעמוד ענן, ויעמוד פתח אוהל, ויקרא אהרון ומרים, ויצאו שניהם. ויאמר, שמעונה דברי מי נבאכם השם במראה, אליו אתוודע, בחלום אדבר בו. לא כן עבדי משה, בכל ביתי נאמנו, באל פה אדבר בו ומראה ולא בחידות, ותמונת השם יביט. ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה? ויחרף השם בם וילך, וענן שר מעל האוהל, והנה מרים מצורעת כשלג, ויפן אהרון אל מרים והנה מצורעת. ויאמר אהרון אל משה, בי אדוני אל נא תשת עלינו חטאת אשר נועלנו ואשר חטאנו, אל נא תהי כמת אשר בצאת אומר רחם עמו ויחל חצי בשרו. ויצעק משה לשם לאמור, אל נא רפנה לה. ויאמר השם אל משה, ואביה ירוק ירק בפניה, ולתגלם שבעת ימים, תיסגר שבעת ימים מחוץ למחנה, ואחר תאסף, ותיסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים, והעם לא נסע עד יאסף מרים. במקור 9, אספתי לכם מספר שאלות שעולות כאן, מי זאת האישה הכושית, מה פירוש המילה כושית, למה כתוב אומר, כי אישה חושית לקח, מה הקשר בין פסוק א' לפסוק ב', בפסוק ב' אין פה כל שיח בכלל על נושא האישה הכושית. מה בעצם טענתם של אהרון כנגד, ומרים כנגד משה? לשם כך, אני רוצה לבחון את היחידה הספרותית שבתוכה מוצב הסיפור הספציפי הזה. חז"ל השמיעו בפנינו סוגריים המנוזרות, הנונים ההפוכות של ויהי בנשוא אהרון, מפרידים בין פורענות לפורענות. כן, אנחנו נמצאים בפרק י' בספר במדבר, אנחנו נתחיל לעיין ממנו עד פרק י' ז' בספר במדבר, שיש לנו מספר פרשיות לא פשוטות בתולדות עם ישראל במדבר. נתחיל במקור 10 שמתייחס אל הברייתא שמתייחסת אל הנונים האלה. תנו רבנן, ויהי בנשוא אהרון ואומר משה, פרשה זו עשה לה הקדוש ברוך הוא סימניות מלמעלה ולמטה, לומר שאין זה מקומה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, עתידה פרשה זו שתעקר מכאן ותיכתב במקומה. ולמה כתבה כאן? כדי להפסיק בין פורענות ראשונה לפורענות שנייה. עכשיו, פורענות שנייה מה היא? מאוד קל. פרק י' פותח, ויהי העם כמתאוננים. אבל מהי הפורענות הראשונה? אז ההצעה כאן, ויסעו מהר השם. ואמר רבי חמא ברבי חנינא ששרו מאחרי השם. והיכן מקומה בדגלים. זה נכון. אבל כאשר אנחנו מסתכלים בפסוק התמים הזה, מה זה פורענות הזאת ששרו מאחרי השם? איפה כתוב לנו דבר כזה? זה נראה לא סביר. ובית הרמב"ן מקשה את השאלה הזאת על רש"י במקור 12. הוא מזכיר את רש"י ואומר, ולא פירש לנו הרב מה הפורענות הזו שהוא צריך להפסיק בה, כי לא נזכר כאן בכתוב פורענות קודם והיא בנשא אהרון. ואז הוא מציע את הצעות הגמרא ומנסה להתיישב איתן. עכשיו, כאשר נעיין בכתובים, אז בואו נסתכל באותה פרשייה שנמצאת בפרק י', בסיומו של פרק י', שהיא הסמוכה לפסוקי ויהי בנשוא אהרון, פרק י', פסוקים כ"ט עד ל"ד, יש פה שיח בין משה לחובב חותנו. ואם נקרא בקריאה דקדקנית את השיח הזה, אני חושב שנוכל להתחיל להבין מה הפורענות ומה היא מגלגלת אחריה. ויאמר משה לחובב בן ראואל המדייני חותן משה, נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר השם אותו אתן לכם, לך איתנו והטבנו לך, כי השם דיבר טוב על ישראל. ויאמר אליו, לא אלך כי אם אל ארצי ואל מולדתי אלך. ויאמר, אל נא תעזוב אותנו, כי על כן ידעת חנותנו במדבר והיית לנו לעיניים. והיה כי תלך עמנו והיה טוב ההוא אשר היטיב השם עמנו והטבנו לך. דו שיח הזה עולה בחדשות באותו ערב. העם שומע שמשה רבנו מבקש מחובב להיות להם לעיניים, למדריך. ואני חושב שמתוך התורה עצמה עולה הביקורת כלפי הבקשה הזו. ויסעו מהר השם דרך שלושת ימים, וארון ברית השם נוסע לפניהם דרך שלושת ימים לתור להם מנוחה, וענן השם עליהם יומם ונוסע מן המחנה. אתה צריך אותו בשביל שהוא יהיה לך לעיניים? פה נבקע הבקע הראשון בחוסנו המנהיגותי של משה רבנו. שהעם מקשיב לחדשות ושומע שמבקשים איזה יועצים למיניהם בשעה שיש לנו ענן השם וארון ברית השם. תשימו לב שהפרשייה הזאת פותחת בענן. אנחנו נראה בסוף שאנחנו נסיים בענן. כאן מתחיל איזשהו ירידה במעמדו של משה. והמעמד הזה הולך וממשיך. אם נסתכל בפרק י' אז והים כמתעוננים וכל הפרשייה עצמה מפרק י' נתיינו בפרק הזה, אז אנחנו מדברים וים כמתעוננים, ואחר כך הקדוש ברוך הוא אומר למשה, ששואל האנוכי, פסוק י' האנוכי הריתי את כל העם הזה, אם אנוכי לידתי הוא, כי תאמר אל הישאו וחקיך כאשר ישאו מנת היונק על האדמה אשר שבעת על אבותיו, מאין לי בשר לתת לכל העם הזה, כי יבכו עליי למור תנה לנו בשר ונוכלה, לא אוכל אנוכי לבדי לשאת את כל העם הזה, כי כבד ממני גדול עליי. ואז הנה ריח של בחירות באוויר. המדבר מתמלא בלוחות מודעות שאומרות נשיא וזה וזה לשלטון. הקלפי נפתחת. ויאמר השם אל משה, אספה לי 70 איש מזקני ישראל. כשהקלפי הזאת נפתחת, נפתח שוב הדיון במעמדו של משה ששואל שוב, היד השם תקצר, אתה תראה יקרך דברים, לא. ופתאום סיפור על אלדד ומדד. תשימו לב פסוק כ"ד. ויצא משה וידבר אליהם את דברי השם, ויאסוף 70 איש מזקני העם, ויעמד אותם סביבות האוהל, וירד השם בענן, וידבר אליו, ויצל מן הרוח אשר עליו, ויתן על 70 איש הזקנים, ויהי כנוח עליהם הרוח, ויתנבאו ולא יספו. וישארו שני אנשים במחנה, שם האחד אלדד ושם השני מדד, ותנח עליהם הרוח, והם בכתובים ולא יצאו אלה, ויתנבאו במחנה. וירוץ הנער, ויגד למשה ויאמר, אלדד ומדד מתנבאים במחנה. ויען יהושע בן נון משרת משה מבחורה, ויאמר, אדוני משה כלאם. ויאמר לו משה, המקנה אתה לי, ומי ייתן בכל העם השם נביאים, כי ייתן השם את רוחו עליהם. הנה יש לנו פה שיח שחז"ל הולכים ומרחיבים אותו עד לדעות מאוד רדיקליות. אז נסתכל במקור 15. אספה לי 70 איש, אמרו אלדד ומדד, אין אנו ראויים לאותה גדולה. אמר הקדוש ברוך הוא, הואילו מיעטתם עצמכם, הרי אני מוסיף גדולה על גדולתכם. ומה גדולה הוסיף להם? שהנביאים כולם נתנבאו ופסקו, והם נתנבאו ולא פסקו. ומה נבואה נתנבאו? אמרו, משה מת, יהושע מכניס את ישראל לארץ. אז הנה יש לנו כאן אמירה שהבחירות האלו הן לא סתם בחירות, הן בחירות גורליות, ומשה לא ימשיך. הם אומרים שיהושע ימשיך. עכשיו, זה רק חז"ל פה, אבל אנחנו לא בטוחים מה הם אמרו. הנבואה נשארת עמומה. ובואו תסתכלו לשני מקורות מאוד מאוד מוזרים לכאורה. האחד בחרתי הוא במיוחס ליונתן, אבל הוא מופיע גם מקורות אחרים, והשני הבאתי אותו מפירוש הראש, מקורות 16 ו-17. בתרגום המיוחס ליונתן מספר לנו סיפור. והשתיירו תרי גוברין במשריטה, שמד אחד אלדד ושמד את מדד. מי הם אותם אלדד ובדד? בנוי דאלצפן בר פרנח, הם בניו של אלצפן בר פרנח, דהלידת לו יוכבת ברת לוי, בזמן דפטרה אמרם גברה והתנסבת לה. זאת אומרת, הם האחים מאמו של משה רבנו. ומסורת שנמצאת אצל הראש לוקחת אותנו עוד צעד אחד. אלדד ומדד אחי משה היו, אלא כשניתנה תורה ונסרו כל העריות, פרשו כולם, שנאמר וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו, ודרשינה להסכם משפחות. וגם אמרם אבי משה פירש מיוחבת דודתו, שהייתה אשתו ונשא אישה אחרת, והוליד ממנה אלדד ומדד. ומצאתי שהובילו קונדריסים אל רב אמרם גאון הגולה, מרבי הלל שהיה בארץ ישראל. אני הלל ראיתי קברי אלדד ומדד אחי אהרון מן האב ולא מן האם. אז הנה יש לנו פה שני אחים של משה, ולכאורה עולה הסכנה. אם משה יורד מבמת ההיסטוריה, מי ראוי להחליף אותו? אחיו. אולי אחי האב, אולי אחי האם. אלדד ומדד הם סכנה, ולכן יהושע בן נון אומר, אדוני משה, כלאם. לאור הקריאה הזו, אני רוצה לחזור אל צרעתה של מרים, ששוב, פתחת, היחידה פתחה בפנייה ליתרו, אחר כך מתעוננים, אחר כך מתאבים, הצלת הרוח, אחר כך יש לנו גם תרים ומעפילים, ועד קורח, שנגיע אליו עוד מעט. כאשר אנחנו נתייחס לשאלות שעלו, באמת השיח של מרים ואהרון אינו משוחח על אותה אישה חושית, תהה האישה הזאת מי שתהה. יכולה להיות בת מלך כוש, יכולה להיות כל הצעה שהועלתה. אני חושב שזה לא הנושא המרכזי של הדיון, אלא הוא המשך ישיר למה שקרה בפרק י' א' עם אלדד ומדד, או לבקשה מול יתרו. בואו נקרא את הפרשייה הזאת מחדש בפרק י' ב', כי כאשר הם פונים לאחד אל השני, השיח הוא כזה. ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח כאישה חושית לקח, ויאמרו הרק אך במשה דיבר השם, הלא גם בנו דיבר, וישמע השם. עולה פה שאלת החלפת המנהיגות, הגדרת התחומים. לא האישה הכושית הטרידה את מרים ואהרון. מי שהטרידו אותם היו שני הכושונים שהסתובבו מסביבה. כי בדרך כלל בניו של המלך הם יורשיו. אומרים אהרון ומרים לעצמם, הנה האחים ממשפחת הנבואה אלדד ומדד. הם בפוטנציה בהחלט. אבל רק במשה דיבר השם, גם בנו דיבר השם. אם הוא רוצה לצאת מהתמונה, אם הוא מעביר את זה ל-70 איש להנהגה רחבה, מי שראוי להיות שם זה לא בני אותה אישה חושית, אלא אנחנו. ומכאן, בתוך השיח הזה בא הקדוש ברוך הוא, מעמיד אותם במקומם, ואומר להם, אתם רוצים להיכנס בתחום לא לכם? אתם יוצאים לגמרי מן המחנה, והצרת תופסת את מרים, למה מרים ולא אהרון? זו שאלה אחרת, אבל גם אהרון מוצא מתחומו. הוא מוצא מאוהל מועד, מה? מרים לקטה בצרת. למה אלדד ומדד? לא, אלדד ומדד לא ביקשו את הנבואה, את המנהיגות לעצמם. להפך. להפך, הם באו בענווה וקיבלו את היכולת הזאת להמשיך ולהתנבא. בסדר? הם היו בכתובים ויצאו, זה סיפור שלם. ודאי, אלדד ומדד זה איום. כשאתה פותח חדשות ושומע שאלדד ומדד נמצאים שם, אתה אומר, או, הנה, מפלגת אלדד ומדד, מפלגת אהרון ומרים. תרגום יונתן טוען שזה אחרי האם.
כן, זה אחרי האם. זאת אומרת שאברהם התחתן עם מישהי אחרת, אחרי שהוא פרש מיוחדת.
נכון, אנחנו, דיני העריות עוד לא ניתנו.
עכשיו, הוא פורש מיוחדת כי הוא פוחד שיבלד לו בן. אז הוא מתחתן עם מישהי אחרת.
אחר כך, כן, זה המסורת, אחר כך. אבל פה הבנים, אלדד ומדד, הם לא משל אמרם, הם של נשיא שבט אחר. הם לא של אמרם, הם של נשיא שבט אחר, הם אחי משה מן האם, רק מיוחבת. כן? כך כתוב. אז אם אנחנו לקחנו את סוגיית עוזיהו מלך יהודה ונכנס בתחום לא, אם עברנו לסיפור של נעמן וגחזי ובניו בסוגיית תחום נכנס בתחום לא, גם מרים אפשר להכניס את זה לתוך החבילה הכוללת הזו, ואני ארצה להוכיח את זה עוד יותר היטב בהמשך, כדי שישב לכם יותר טוב על הלב. אבל מכאן אני רוצה קודם כל לחזור לסיפור שתוקע אותי, וזה סיפור הצרעת של משה רבנו. איזה סוגיית תחומים יש אצל משה רבנו? בתחומו של מי נכנס משה? אז כאן חזרנו לגננת חנה שלימדה אותנו, שאמר לשון הרע על העם, הם לא יאמינו לי. כן? אבל בואו נקרא את הפרשייה הזאת מחדש, פרשיית צרעת משה, בסדר? תיכנסו, תפתחו בסיפור בשמות. זה שמות פרק ד', פסוקים א' ת'. ויען משה ויאמר, והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי, כי יאמרו לא נראה אליך השם. ויאמר אליו השם, מה זה בידיך? ויאמר מתה. ויאמר השליחהו ארצה, והשליחהו ארצה, ואילה נחש. וינוס משה מפניו. ויאמר השם, משה שלח ידך ויחוז בזנבו, וישלח ידו ויחזק בו, ואילה מתה בכפו. כל זה, למען יאמינו כי נראה אליך השם, אלוהי אבותם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. ויאמר השם לו עוד. הבן הידך בחקיך, והיווה ידו בחקו ויוציאה, והנה ידו מצורעת כשלג. ויאמר השב ידך אל חקיך, וישב ידו אל חקו ויוציאה מחקו, והנה שבה כבשרו, והיה אם לא יאמינו לך, ולא ישמעו לכל האות הראשון, ויאמינו לכל האות האחרון. בעל, המקור שיש לכם במקור 20, יש לנו הצעה במדרש שמופיע בילקוט שמעוני, לקריאה, של האירועים האלו, של האותות שקיבל כאן משה, נחש וצרעת. הוא אומר כך, וישליחהו ארצה ויהי לנחש, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, שני סימנים הללו, נחש ומצורע, אחד שלי ואחד שלך. וידבר העם באלוהים ובמשה, וישלח השם בעם את הנחשים. ומישהו מדבר בעצמך, לוקה בצרעת, והנה מרים מצורעת כשלג. זאת אומרת, משה לא נענש כאן. משה קיבל אותות מהקדוש ברוך הוא. והאותות האלו אמרו לו, שבשעה שמישהו ינסה להיכנס לתחומך, הוא ילכה בצרעת. ובשעה שמישהו ינסה להיכנס בתחומי, יבואו הנחשים ויפגעו בו. ובאמת יש לנו שתי פתיחות דומות. האחת במדבר י' ב' ותדבר מרים ואהרון במשה, והשנייה בפרק כ"א, וידבר העם באלוהים ובמשה. כאן באה הצרת וכאן באים הנחשים. זאת אומרת, משה לא נענש, אלא הפרשייה הזאת היא פרשייה שמגדירה את תחומי האחריות ומה יקרה במידה ומישהו יערער על סמכותו של משה. ואז מגיעה אלינו פרשת קורח. פרשת קורח, לכאורה על פניו, אם אלו התנאים, מה היה צריך לקבל קורח? צרת. אבל כעוזיהו בשעתו, כל השיח פה הוא שיח של כפיפויות ושל תחומי אחריות, וגם בהם הקטורת עומדת במרכז. ויש לנו כל מיני חבורות שנאבקות על מקומם ומקומם בהנהגה. גם הם אומרים, רק אך במשה דיבר. יש פה בחירות, יש פה קנוניות, יש פה מפלגות. רש"י אומר לנו, זה סירחון רביעי. זאת אומרת, המצב של משה, לא היינו מקנים בו, אחרי כל כך הרבה פרשיות שפוגעות במעמדו. המדרש, שנמצא לפניכם במקור 23, מוביל אותנו בשיח מעניין של סמכויות, שיח של גבולות שמתקיים בין משה לעדת קורח. מקור 23 אצלכם. וידבר אל קורח ואל כל עדתו לאמור, בוקר ויודע השם את אשר לו. מה ראה לומר בוקר ויודע השם? אמר משה, גבולות חלק להם הקדוש ברוך הוא בעולמו. יכולים אתם לערב בוקר לערב? והוא דכתיב בתחילה, ויהי ערב ויהי בוקר. וההבדל אלוהים בין האור ובין החושך. בשביל תשמישו של עולם, כשם שיבדיל בין האור ובין החושך, כך יבדיל ישראל מן האומות, שנאמר ואבדיל אתכם מן העמים. וכך יבדיל אהרון, שנאמר ויבדל אהרון להקדישו קודש קודשים הוא ובניו. אם יכולים אתם לערב אותם הבדלות שיבדיל בין היום ובין הלילה, אתם יכולים לבטל את זו. הנה השיח ביניהם הוא שיח על תחומים. גם השיח של משה, כי הבדיל אלוהי ישראל אתכם מעדת ישראל, להקריב אתכם אליו, לעבוד את עבודת משכן השם ולעמוד לפני הידה לשרתם. כל ההבדלה, אתם כבר מובדלים, אינכם יכולים להיכנס לתחום לא לכם. ואז לכאורה על פניו, הם צריכים ללקוט בצרת. והנה מבחן המתות בה, ולאחריו רעידת אדמה ולא צרת. אבל, תסתכלו את מקור 25, הפרשייה הזאת פה מסיימת, זה במדבר י"ז פסוקים א' עד ה', בצורה חריגה. וידבר השם אל משה לאמור, אמור אל אלעזר בן אהרון הכהן, וירם את המחתות מבין השרפה, ואת האש זרעה לה כי קדשו. את מחתות החטאים אלה בנפשותם, ועשו אותם ריקועי פחים ציפוי למזבח, כי יקריבום לפני השם ויקדשו, ויהיו לאות לבני ישראל. ויקח אלעזר הכהן את מחתות הנחושת אשר קריבו השרופים, וירקעום ציפוי למזבח, זיכרון לבני ישראל, למען אשר לא יקרב איש זר אשר לא מזרע אהרון הוא, להקטיר קטורת לפני השם, ולא יהיה כקורח וכעדתו, כאשר דיבר השם ביד משה לא. מה זה ביד משה לא? כאשר דיבר השם אל משה. במיוחס ליונתן, וגם רש"י מזכיר את זה, ואחר כך נראה שגם ברמב"ם, יש פה הצעה מעניינת לקריאה. המיוחס ליונתן אומר כך, מקור 26 אצלכם. דוכרנה לבני ישראל, מן בגלל דלא יקרב גבר חילוני, דלה מן בני אהרון, להעסקה קטורת בוסמים קודם השם, ולאי היא כבר מתנתה לפלוג על עסק כהונתה, כקורח וככניסת סעדוי, וסופה להובדה, סופו של אדם כזה שמנסה להיכנס בתחום לא לא, ולהקטיר קטורת להובדה. אבל, ולחם איתותא דקורח וככנישתי, ביקידת אש ובליאת ערה, הם באופן חד פעמי נספו בדרך הזאת של פקיעת הארץ והאש. אלא הנה למילקי בסגירותה, הם ילקו בצרעת, יסגירו אותם שבעת ימים מחוץ למחנה וכו'. החמד דמלל השם למשה שווה ידך בעטפך, ולקט ידי בצורה, החדן עם תלי. זאת אומרת, מחזיר אותנו, המיוחד זה נתן ואומר, הנה, זו הגדרת הסמכות. ביד משה לו זה אות, שמי שייכנס אל תחומו של המנהיג, או מי שייכנס אל תחומו של הכהן, וינסה להקטיר קטורת לפני ולפנים, ילקה בצרת. נכנסת בהכניסה אסורה, נשלל רישיונך. המסורת הזאת גם מובאת בצורה יותר מודגשת אצל רש"י בפירוש השני שלו לפסוק. אומר רש"י, כאשר דיבר השם ביד משה, לא כמו עליו. ומהו ביד משה ולא כתב אל משה? רמז לחולקים על הכהונה שלוקים בצרת, כמו שלקה משה בידו, שנאמר ויוציאה והנה ידו מצורעת קשה לג, ועל כן לקה עוזיה בצרת. הנה הוא סוגר לנו את המעגל. אותו עוזיה הוא קורח. אלא שהוא לקה בצרת, והם באופן חד פעמי לקו בעונש שהם לקו כאן במדבר. אפילו הרמב״ם בפתיחה שלו לספר המצוות חורג מדרכו, אומר לנו פה בשורש השמיני, מקור 28, שאין ראוי למנות שלילת החיוב עם העזרה. וכן אמרו ולא יהיה כקורח ועדתו הוא שלילה. ופרשו עניינה ואמרו שהוא התעלה סיפר לנו שכל מי שיחלוק על הכהונה ויערער בה, לא יחול בו כקורח וכעדתו מן הבליעה והשריפה, אבל אמנם יהיה עונשו כאשר דיבר השם ביד משה. רוצה לומר הצרעת, והוא התעלה, אמר אליו, הווה נידך בחקיך, והביאו ראיה ממה שקרה לעוזיהו, מלך יהודה. אז הנה אותו רמב״ם, שפתח ואמר, שמוסכם על הכל, שהעונש של צרעת הוא על לשון הרע, מדבר איתנו כאן על כניסה בתחום לא לא, כאשר דיבר השם ביד משה לא. והדבר המעניין, כי הערה סוגרת לפרשייה הזאת, כאשר נגמרת פרשיית קורח, הפסוק אומר בפרק י' ז', פסוק ז', ויהי ביקהל העדה על משה ועל אהרון, ויפנו אל אוהל מועד, והנה כסחיסהו הענן, וירא כבוד השם. אותו ענן שבו התחיל כל הסיפור, מופיע מחדש, ולמעשה מגדיר מחדש את תחום מנהיגותו וסמכותו הבלעדית של משה רבנו. ובאמת היו ראויים קורח ועדתו ללקוט בצרעת, אבל הם עשו רעידת אדמה ציבורית ולהפיכך לקו בה. אני רוצה עכשיו לחזור אל נושא רעידת האדמה, שקורח ועדתו לקו בה. אם דיברנו על עוזיה שלקה בצרעת, יש לנו מסורות בנבואה שלוקחות אותנו למקומות אחרים לגמרי. בואו נסתכל בפרק א' של עמוס. אצלכם זה במקורות 29, כל המקורות הללו. גם אצל עמוס, גם אצל זכריה, וגם אצל ישעיהו, מוזכרת רעידת אדמה. בפתיחה לעמוס, דברי עמוס אשר היה ונוקדים מתקוע, אשר חזה על ישראל בימי עוזיהו מלך יהודה, ובימי ירבעם בן יואש מלך ישראל, שנתיים לפני הרעש. מה זה הרעש הזה? מה קרה שם? אומר רש"י לעמוס, שנתיים קודם שנתנגה עוזיה. זאת אומרת, הרעש הזה הוא הרעש של עוזיה, מקושר לעוזיה. איזה רעש אדמה ראינו אצל עוזיה? לא ראינו שום רעש אדמה אצל עוזיה, ראינו אצלו צרעת. אומר רש"י, יום שנתנבא ישעיה, שנאמר וינו אמות הסיפים, ואומר כאשר נסתם מפני הרעש. רש"י מפנה אותנו לנבואותיהם של ישעיהו וזכריה. הנבואה של ישעיהו נמצאת בפרק ו', ושם שוב הסיפור על עוזיה. גם עמוס מודגש כשרו לעוזיה, וגם הסיפור הלל, נבואת מה שקוראים ההקדשה, אבל אני חושב שזה דווקא נבואת ההסתלקות, אצל ישעיהו, פירוט עיתון, תראו מה קורה שם. בשנת מות המלך עוזיהו, והראה את אדוני יושב על כיסא רם ונישא, ושוליו מלאים את ההיכל. שרפים עומדים ממעלו, שש כנפיים לאחד. בשתיים יחסה פניו, ובשתיים יחסה רגליו, ובשתיים יעופף. וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, 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 השם צבאות מלך כל הארץ כבודו. וינו אמות הסיפים מכל הקורא, והבית ימלא עשן. יש פה רעידת אדמה. והרעידת אדמה הזאת מוזכרת גם בזכריה, ונסתם, מקור 31, ונסתם גי הרי, כי יגיע גי הרים אל הצל, ונסתם כאשר נסתם מפני הרעש בימי עוזיה מלך יהודה. ובהשם אלוהי כל הקדושים עמך. ותראו מה קורה בפירוש של רש"י ב-33. רש"י מפרש ומאגד את כל הדברים הללו ביחד. מכל הקורא, מכל המלאכים הקוראים, והוא היה יום הרעש שנאמר בו ונסתם כאשר נסתם מפני הרעש בימי עוזיה. בו ביום עמד עוזיה להקטיר בהיכל, רעשו שמיים לשורפו, לומר דינו בשריפה, כמו שנאמר, ותאכל את החמישים ומאתיים איש. וזהו שקראם שרפים שבאו לשורפו, שרפים עומדים ממעל, לא. רעשה הארץ לבולו כסבורת דינו לבלע כקורח שערער על הכהונה. המלאכים אומרים, הנה יש פה מישהו שנכנס בתחום לא, הסיפור שעומד בפנינו, סיפור כוח ועדתו, הוא צריך שריפה, הוא צריך רעידת אדמה. הוא באמת קוראת רעידת אדמה. ואז בא איזשהו מפנה שאומר, זיכרון, יצתה בת קול ואמרה, זיכרון לבני ישראל. ולא יהיה עוד אדם המעורר על הכהונה כחורך בבליעה וחדתו בשריפה, אלא כאשר דיבר השם ביד משה בסנה, הבנה ידך בחקיך, והוציאה מצורעת קשה לג, אף כאן צרעת פרחה במצחו. תיאור של רעידת האדמה הזאת נשתמר לנו גם אצל יוספוס פלביוס. יש לנו רעשים מרעש האדמה הזאת גם אצלו בקדמוניות היהודים. אומר פלביוס כך, נשחט ליבו מרוב גאווה, וביום חג חשוב לבש המלך בגדי כהונה ונכנס לעזרה. והכהנים שניסו למנוע בעדו, איים עליהם בעונש מוות. אולם עוד הוא מדבר, ורעש גדול הרעיש את האדמה והמקדש נתבקע. ונוג השמש מבריק הביק ונפל על פני המלך שהוא קם יד בצרעת. ולפני העיר על יד מקום הנקרא עין רוגל, נשברה מחצית ההר שבמערב והתגלגלה למרחק של ארבעה ריסים, ועמדה על ההר שבמזרח, עד שנסתמו הדרכים והפרדסים של המלך. וכשראו הכהנים את פני המלך והם לקו בצרעת, הודיעו את דבר האסון וציוו לצאת את העיר כדמה. אז הנה מחזירים אותנו לרעידת אדמה, מחזירים אותנו להגדרת תחומים, ולמעשה מגדירים את הצרת כרעידת אדמה. רעידת אדמה של כל מי שמנסה לשנות את סדרי השלטון והמלוכה. ואם ניקח עכשיו שני אנשים שלא עסקנו בהם, הם ממש דוגמה טובה מאוד לנכנס בתחום שאינו שלו. הראשון פרעו, שנכנס בתחומו של אברהם, בקדושה הכי גדולה של הגדרת התחומים, הוא מיד מתנגע. וגם יואב, שר הצבא, שדוד מבקש משלמה, אשר אתה ידעת, הוא ההורג בעורמה את שני שרי צבאות ישראל, הוא זה שביקש למשוך בחוטים ולהיכנס לתחום של ההחלטות של הדרג המדיני כדרג צבאי. וכפי שקרה לדרג הצבאי אצל נאמן שר צבא ארם, קורה גם ליואב בן צרויה, שגם הוא מצטרע. אז הנה כל אלו שהוזכרו במקרא שלקו בפועל בצרעת, אפשר לקשר אותם בהחלט לסוגיית נכנס בתחום לא. עכשיו, מכאן, העולם הזה הולך ומתרחב אצל חזל, ומוספים לנו שמות של אנשים שונים וגורמים שונים שמצטרעים, למשל, נחש הקדמוני. נחש הקדמוני מצטרע. עכשיו בואו נחשוב על נחש הקדמוני, הרי נחש הקדמוני כל כולו אצל חז"ל הוא סמל ללשון הרע. לא, הוא לא רק סמל ללשון הרע וצרת, הוא גם זה שנכנס בתחום לא לו וגם רצה להפר את התחומים בין אדם לאל. שאתם תהיו כאל. ניסית לפגוע בתחומים, נצטרעת. מי עוד בתוך הרשימה הזו? אז יש לנו את דוד שנענש בשישה חודשי צרת, נכנס בתחומו של אוריה החיתי. זה גמרא בפרק חלק בסנהדרין, וגם פה זה מאוד פשוט ומובן למה דוד ילקה בצרק. דואג האדומי, ושתי המלכה, קין, שבנה סופר, גוליית לוקה בצרת. ירובעם בן נבט לא נכנס בתחום לולו, ירובעם בן נבט קיבל מאחיה השילוני את כל הגושפנקה לעשות את פעולתו. זה משהו אחר, זה שיח אחר, ובאמת זה דיון אחר. אפשר לומר את זה, אם אתה רוצה לקרוא את פרק י"ג וי"ד במלכים כך, אפשרי. אבל לא כתוב לנו בתנ"ך על ירובעם שיצטרף, וגם לא במשנת חז"ל. אז את יכולה להוסיף, קצת גם בשביל להרגיע את כל הנשים שאומרות למה מרים לקתה בצרת ואהרון לא, אז חז"ל גם אמרו שאהרון לקה בצרת, תירגעו. כן? אז אני חושב עכשיו אפשר לחזור לגננת חנה וללשון הרע ולהגדרה של הרמב״ם ולמה שמונח בקופסה אצלנו. לשון הרע היא כניסה בתחום לא לא, והיא גורמת רעידת אדמה חברתית. ולפיכך היא המייצגת היומיומית. אין לנו הרבה פעמים קורח ועדתו שרוצים להיות שרים. העונש שאדם פושע בו ביום יום, לשון הרע, אז הגמרא נזדעקת, לא לא, אז אבק לשון הרע, הוא לשון הרע. ואם רוצים לומר על רעידת אדמה יומיומית ועל צרעת יומיומית, זה דווקא לשון הרע שמייצגת את הנכנס, את עונשו של הנכנס בתחום לא לא. אז אני מקווה שאם לקחנו את כל המקרים וניסיתי למצוא מכנה משותף לכל המקרים הללו והגעתי אותם, אני מקווה ששכנעתי אתכם בעניין הזה, אז שנדע, אני חושב שאם כל אחד בשלטון ידע לדעת את תחומו ולעשות את העבודה עליה הוא מופקד ולא להיכנס לתחומו של חברו, זה נכון לנו גם ביום יום, נכון גם בהיבט השלטוני, אני חושב שרבות מצרות עמנו וארצנו תיפטרנה. אז אנחנו נכנסים עכשיו לתקופה של מיצרים, שנדע לצאת מן המיצרים האלו אל המקדש, ונדע מה תפקידם של כהנים, ומה תפקידם של לוויים, ומה תפקידם של ישראל. שיהיה כל טוב לכם, חודש טוב.